מתור של דבר קשה לקרוא לשיעור הזה שיעור בפרשת שבוע. אנחנו לא בדיוק לומדים פרשת שבוע, אנחנו לומדים סוגיות מעניינות ומרתקות, ולפעמים יש סוגיה שאני נותן את דעתי לדבר אליה, משום שאני חושב שהיא סוגיה חשובה ומרתקת, אז אני מחפש איזשהו קשר לפרשת שבוע, ובדרך כלל אפשר למצוא. כך גם היום. אז היום אנחנו עוסקים בסוגיה מאוד מעניינת, ונפתח באיזשהו קשר לפרשת השבוע. אז כאשר יעקב אבינו פוגש את לבן, בני משפחה, ויאמר לבן ליעקב, אחי אחי אתו ועבדתני חינם, אגידו לי מה משכורתך? אז לבן אומר ליעקב, לא ראוי שבדינו שיתול ספרו, פועל עובד, מה המתכורת שאתה רוצה? ויעקב מציע, ויאב יעקב את רחל, ויאמר אבות פה שבע שנים, ורחל בתקוע הקטנו. שבע שנים בשביל להתחתן, שמע מוקדם, ולמה יעקב לא מבקש משכורת? שיבקש משכורת מכובדת, כפי שנותנים למנהל עבודה. רק איך יקדש את רוחל בבוא העת, בפוטר לפי בית הלל, בדינר לפי בית שמאי. גם יעקב אבינו אומר שבע שנות עבודה בשביל לקדש אישה. אולי, אולי, כפי שנראה היום בשיעור, חלק נכבד מהשיעור היום יהיה מה שכתבו בדברי הדרך, בעיקר המקובלים, שלא ראוי לאדם לפחות בדברים קדושים ונשגבים בחינם. וראוי לשלם כסף עבור מצוות שאנחנו רוצים לקיים. יעקב אבינו יודע שהוא הולך לקדש אישה צדקת, ולנטוע את כרם השם צבאות, ולהעמיד מיד בית שבוכים בישראל, ולקבוע עתידות, והוא רוצה שזה לא יהיה בזול. עוד למדנו בפרשת השבוע על ה... עושר המופלג שיעקב אבינו זוכה לו בפדן ארם, ויפרוס הוא איש מאויד מאויד, והוא זכה לעשירות מופלגת, ורש"י כותב בפרשת ויגש, שכל העושר שיעקב אבינו צבר בפדן ארם, ונתן את הכל לעשו, כדי לקנות ממנו את חלקו במאורת המכפלה. וגם פה נשארת שאלה, יעקב לא היה צריך לשלם אפילו אגורה שחוקה בשביל חלקו של היסב. היסב לא היה חלק בו מאורס המכפלה, כי מבוא בצוי תודה פיוס גמר עומד עליו. צוי תודה פיוס גמר, אומרים חזר, כיוון שהגיעו למאורס המכפלה, עושה היסב וקומה אחר, והיסב אומר, מה פתאום? יש עוד מקום לזוג אחד, אני רוצה להיות קבור כאן, ויעקב אבינו אומר, מה פתאום? קניתי ממך את הבחירות, והיסב אומר, את החלק של הבחורה מכרתי לך, אבל חלק פשוט מגיע לי, בדיוק כמוך, אז למה אתה בא לפניי? ואדם הוא אומר, את אומר, רבי יוסף, אני משום רבי שמעון בן יוסף, בקברי אשר קריתי לי, אין קירו ערלו של מחירה, ויעקב אבינו אומר, לא, אשר עשינו את העסקה, את המחרתי, את חלקה, את חלקה, את חלקה, ואין את החלק בו, כך מבוא בסוי ודת מוגמל. ואף עוד כן כותב רשי, ששנים אחר כך, יעקב אבינו לוקח את כל הכסף שהוא פה, והיה הרבה מאוד, הוא נותן את הכל העסק. ולבי יום אלי, יעקב לא רוצה לצפות את המחורת המחלה, ולחם ונזיד הדור. יעקב יודע שמורת המכפלה הוא אחד המקומות הקדושים ביותר לדור ישראל. וכדי לזכות במורת המכפלה ולשכב ביחד עם אבותיו ועם אברהם ועם יצחק, זה צריך לעלות כסף, ויעקב אבינו לא רוצה לזכות בלחם הנזיד הדור, שמעף אותי שמעיקר הדין. כן, ועשו כבר לא היה חלק, ולפני משורת הדין יעקב אבינו. וזה הנושא שבה אנחנו עוסקים היום, ואנחנו נלך בעקבות גדול הדורס, שכתבו כמה חשוב לא לספות במצוות בשביל. אז הרבה עסקתי בכלל סמכס של החיים, הוא בעצם בקרוב אמור לצאת לאור חלק חדש של מנחת סושר, מנחת סושר על כללי המקרה. הספר ילך בעקבות החיות המצל סמכת, שליקט הרבה כללים באופן קיומם של המצוות, וחלק הבא של המנחת סושר, אני עדיין לא יודע, או שזה יהיה שוב חלק דלת, או מנחת סושר על כללי המקרה. ובמצווה סיף סט זיין של כלל סמכת כותב היודם, שלא יעשה מצווה בחינם, אלא יקנה אותה בשכר שלם. בחי אודם בעצם, לא כולם יודעים, הוא לא המציא את המהלך הזה, הוא העתיק ולך בעקבות ספר חרדם. ספר חרדם כל כולו הוא על המצוות, ובהקדמה של ספר חרדם הוא ביקט כמה וכמה סלים באופן הראוי לנהוג בקיום המצוות, החרדים כותב את אותו הכלל בסעיף י"ז, תנאי י"ז, שלא יעשה את המצווה בחינם, אלא יקנה אותם בשכר שלם, ולא יקפיד כלל כדי להביא רוח תומו כדי איסה בסויה. אז גם החרדים, גם חיודם ורבים, לפניהם ואחריהם, שכתבו את דברי הזוהר בפרשת תרומו. והזוהר בפרשת תרומו, כותב דברים נחרצים עד למאוד על הפסוק כל איש אשר יתנו ליבוי, תקפו את תומותי. הוא כותב את זה היה שאין לאדם לקיים מצוות בחינם, אלא יש עניין דווקא לשלם כאשר אדם בא לקיים את המצוות. ואז זה היה בכך שדרחמונה, לא כל ספר הזה זה סביבה וסביבה בדברי קבלה, והוא אומר כאשר אדם זוכה במצווה בחינם, אז הקליפות והחיצונים יש להם אחיזה במצוות, רוח טהרה לא נדבקת במצוותם, ולכן על זכותם להקפיד לרכוש את המצוות ולשלם תמורתם, כך כותב הזוהר, ורבים מרבישינו ציטטו את דברי הזוהר, וכך כתבו גם החיודם וגם החרדים כפי שראים. הפלגה יתרה אנחנו מוצאים בספר נויהג, וזה ספר קדום, והוא מצוטט על ידי רב חיים פלאצ'י, רב חיים פלאצ'י בספר נויהג לכל חי, מצטט את דברי הנויהג קטרין יוסף, ומי שמצטט את שניהם זה הקרב החיים בסימן סוף רשמם תסטיף פוטים דלד, והם אומרים שכאשר אדם זכה במצווה בחינם הוא לא מברך ברכת תמיד. אדם שקיים את רוב בחינם, לא ראוי שיברך עליה. ואם הוא יקיים את המצווה, שיקיים את זה במי לברך. ולאחר, אין לסופי מגדל למזוז. הלא לא מדובר בהלכה פסוקה. את העניין הזה אנחנו לא מוצאים בשעת בבלי וירושלמי. זה עניין לפי הקבלה. יש להגדיר את הדברים כמידת חסידות, אבל לא ביסוד הלכתי, וזה בוודאי לא מעקב בדיעבד. אז אילו ברכת המצווה הייתה סוף, ומידת חסידות, היה מקום לומר, אם לא שילמת את מורת המצווה, לא ראוי שתברך, אבל ברכת המצווה חובה גמורה. מי שמקיים מצווה ולא בירך עליה, הוא עבריין, ביטל מצווה סדר רבונן, וכן הם חייבו לברך על המצווה. אין אדם רשאי לקיים מצווה בלי ברכה. אז מה עילה יש? לומר שאדם לא יברך על המצווה, שהוא לא שילם על החסד במצווה. פרד את חיימא גדולה וכבר תמה זה חבד על דבריהם. מה המקום יש לומר שאדם לא יברך על המצווה בגלל שהוא קיבל את זה בחינם ולא שילם כסף? עוד יש לתמוע מגמרות מפורשות, ברייס מפורשות, הרבה גמליאל וזקנים שהיו באים בקפינה והיה להם את רוב אחד והם נתנו דלת במקום המנחה. להדיה כתוב שנתנו מתנה. לא רכישה ולא קניין, משמע שלא שילמת ובחפת הלב נתנו זה לזה, ואם זה קפידה כל כך גדולה עד כדי כך, אי אפשר לברך על חפת המצווה שקיבלו במתנה ולא שילמו כסף, מפשטס דברי הגמור בבית, אנחנו שנתנו מתנה מנתנה, כנתנה זה לא מקח, ומקח זה לא מתנה, אז ואם כן, כנראה שוודאי זה לא מעקב בדיעבד ואין זה קפידה כל כך גדולה. אבל מכל מקום, דברי הזוהר הובאו על ידי רבים, כפי שציינתי בתחילת השיעור, הדברים הובאו על ידי החרדם, שהיה מגדל הקבולה, ולא רק החרדם, אלא גם החיירם, שהיה פוסט מובן. רב חיים ויטל, בשער המצווס, בפרשס עקב, כותב קצת ממנהגיו של המרי הקודש בענייני הממון. ויש שם שתי פסקאות מאוד חשובות. בפסקה הראשונה, כותב רב חיים ויטל, הרבו הגדול הארי הקדוש, שמלבושיו היו מאוד צנועים, ולא התעטר בלבושיו. הוא לבש כאחד האדם, וגם מחלו הייתה מועטת, אבל במלבושי אשתו לא כמעט כלל. ולה הוא קנה את הבגדים היפים ביותר, המשובחים ביותר, ולא התסתכל על הממון כלל. אז חשבנו שמארי הקדוש אפשר ללמוד רק דברי דיקות ומצוות, גם מידת דרך ארץ וכיצד יש לכבד את האישה, קודם כל מאוד מנערי הקדוש וכפי שמעיד תלמידו הגדול, הוא לבש את הבגדים הפשוטים ביותר ולא התהדר פעול ולבושו, אבל לאישו תמיד קנה את המשפט ביותר ולא הופיד על הכסף. עוד כותב רב חיים ויטל, שכאשר הוא היה צריך לקנות דברי מצווה, לא עמד כלל על המקח, וכגון כאשר הוא קנה פילין את רוג, לא היה מקפיד לדעת כמה יתם במצווה הוא, אלא היה פורע כל מה שהיו שואלים לו בפעם הראשונה, והיה אומר למוכר, הרי המועס לפונחו, כך כל מה שתרצה. הוא כמו שכוסף בזויה בפעם שצרו, על סמך דברי הזויה, כאשר הארי קנה חפצי קדושה, לא התמקח, לא שאל, היה מניח מאות על השולחן, והיה אומר המוכר, כך כל מה שתרצה. בזמננו, לא בטוח שהייתי מסכן, אבל כנראה שגם אלה שבאו במגע מארי הקדוש, היו אנשים ישרים ולא ניצלו את נדיבות ליבו ואת קדושת רגשותיו. אבל מקום למקום, כך מביא רב חיים ויטל ממנהגו של הארי, וכך ראוי. הבני סוסו, אני מצטט הרבה מדברי הבני סוסו, היה אחד מגדולי מנהיגי החסידות בתקופתו, וגם אחד מגדול ישראל המובטים, וכתב ספרים רבים, דיבר אבני הסוסו. ופעמיים בספרים שלו, הוא חוזר על אותם הדברים, בספר מגיד פלומו על מסכת ברכות, בדף תשמ"ד א', וכיועץ בדבורם הוא כותב באגר דה פרקה, ברמז רייס תי א', שאחרי שהוא מביא את דברי הזויו, שלא ראוי לאדם לקיים מצוות במתנה, אלא ראוי לו לשלם כאשר הוא בא לקיים מצווה בחפץ כלשהי, כותב בני סוסום הזה, סמכו אנשי מייסה הקדמונים, בעת שקיבלו אותם בכיבוד עד המצווה. למשל להיות סנדק, במילס בן זוהר, וכיועצה, ואפילו לה לא יסלו לצוירו, ולא דרשו מהם לקנות עלייה, וגם לא דרשו מהם לצאת מלווה במשה ברך, אבל אנשי מס הקדמונים נהגו, כאשר היה להם עלייה לצוירה, היו נותנים דבר מה לצדוקה. כדי שלא תהיה המצווה במגנה, שהמצווה לא יהיה בחינם. וכך כשקיבלו אותם להיות מויל או סנדק, היו משלמים משהו לצדוקה לבעל הסמכה, כדי לא לספות במצווה בחינם. הרי להם מכל המקור ישראלה, שגדולי החסידות אף הם נהגו, תמיד, לא רוצים להתהיה מצווה בחינם, לצדוק, אמורות לעלות, אתה אמור לצאת משהו כדי לזכות במצווה נשגבה. שוב ומאהבו, אני ערב לא זוכר, ואני כמה וכמה פעמים חשבתי את התשובה המדהימה הזאת, אני חושב שלפני שם דרך מה שעשו בעניין לשם יחוד, והיו נמצאים במצוימן, לפני מספר חודשים, וכבר ציטטתי אז את ההתנגדותו שלנו בלימוד למוסף של הפשירה הזו בשקט, ורב לוזר פלקון שהיה חבר בבית דינו של הנהוגת יהודה, הוא היה קודם כל תלמיד של הגיונית הרבה. אבל כאשר הוא שימש בבית דינו של הנהוגת יהודה, הוא ראה גם בו את אחד מרבותיו, והוא תמיד מביא אותו ומכנה אותו מורי ורבי. ובסימן הראשון בספר שלו, שאל את השיר ושיר ונהיה, וחלק על הסימן הערב ומעיד, שבבית מדרשו של הנהוגת יהודה היו עומדים בצורך כדי לברך על הרצוג שלו, ופעם מישהו ניגש, ומצל את התוק של הנגד יהודה, והתחיל לומר את שם ייחוד, והנגד יהודה דחף אותו החוצה מהשורה, ואמר, אם אתה אומר את שם ייחוד, לא על התוק שלי, שלא נתן לו לדרך על התוק שלו. אבל תוך כדי הדברים מעיד, שזה מאהבו, כתמיד היה מהדר מן המהדרן אחרי האתרוג המהודר בכל מיני עדות, וכסף וזהב לא היה נחשב בעיניו מאומה, אלא שהעסק תהיה בתחת היויקו. אז כמנהגו של הארי הקדוש, נגיד ביהודה היה מן המסנגדים, אבל הוא הלך בעקבות הארי הקדוש, וכאשר הוא בא לקרות אתרוג, כסף וזהב לא היה נחשב בעיניו מאומה, והיה משלם כמה שנדרש ממנו לשלם. ואנחנו רואים בכל המקורות האלה, שגדול ישראל בעקבות דברי הזויר מכל המחנות, בני התוספות שהיה מגדל החסידות, והנגדים שהיה מתנגד גדול, החרדים שהיה מהמקובלים, והחיודם שהיה תלמידו של הגרו, והיה מן המגדולי הערכה, וכולם הלכו בעקבות הזויר, וכולם הדגישו את החשיבות, לא לקיים מצוות בחינם, אלא לשלם במיטב כתפו כדי לספות את במצווה. ואתה משאל את השאלה, הנוהג ביהודה, כסף וזהב לא היה נחשב כמאומה, ברי הקודש היה אומר למוכר, כמה שאתה צריך תיקח, אבל בכל זאת אמרו חזר המבאז וזה על יבאז וזה יוצא מחוימש. אמנם ההלכה הזו נאמרה לגבי צדקה, אבל כי יוצא בדבר עמדנו, ותמצוף רשמין ועוב בשוכן או פורחיים בדברי הרמו, אין עודם חייב לבזבז, הוין רעב על המצווה. וגם בסוגיה הזו עושה פה בעבר, אני חושב לפני כמה חודשים, ומתי, כמה הוצאות אדם צריך להוציא על המצוות, ואמרתי, משנה מאוד סבירה בסוגיה הזו. אז איך זה מתיישב ממקורות שזה התאהבינו, שאדם צריך לשלם למצוות כמה שדורשים. אז שתי תשובות בדבר. כולם זוכרים את הגמור בבית של הפסל זיים, שם אמרו חזר. מזנאי סב שלו גם צובים לו, מראש השונה עד ראש השונה, חוץ ושני דברים. וצוע שם את ביום טב, והוצאת בניו לתלמוד תאורה. אם פחד, פוחתים לו, ואם מוסיף, מוסיפים לו. כשאת מקבלת את זה בשם הריצבו, כותב שם במקום שחזר רק מביאים דוגמה שהם את פות האלה, אבל הוא עדין לכל המצוות פות. הדברים מחודשים, מפשט הסדבר הגמור, היינו אומרים, לא בכלי חזל מוצאים את שני הדברים האלה. למה דווקא שני האלה? זה דיום אחר. אבל אם חזל אומרים חוץ, אותו שעה בסביון כביצות, בואים לתאום אחר, בכל אפשר ללמוד מכאן שיש משהו מיוחד בשתי המצוות האלה, ורק לגבי איך אמרו חזל, אם הויסף מוסיפים לו. אבל הריצפו, כך מביא שאת מקבל תסבור, שבכל המצוות אמרו כן. אז למה אמרו, אמרה זה זה על יבאז את זה יוצא מחיימש. ורבים מן הפויסקים נקטו שלא רק בצדקה אמרו כן, אלא גם במצוות. ולכן נראה יותר מה שכותב השלו בשאר האותיות. ויש חשיבות מיוחדת בדברי השלו. כי גם השלו היה מגדולי המקובלים, וזה חוזר כמעט 500 שנה. והשלו, גם הוא מביא את דברי הזוהר בשאר האותיות, הוא כותב, לא לקמת בהוצאה אותו מצווה, אבל לבולבד, שלא יבאז וזויסמא. זאת אומרת, גם החסידים ואנשי המייסה, אבל בכל זאת נהגו כהלכה, ולא חרגו מן ההלכה, ולא הוציאו יותר הוצאות ממה שחזל התקשרו, ולכן יש חשיבות גדולה בדברי. אז כל המקורות שהבאתי עד לרגע זה, בעיקר, היו מקורות שעצם ניסוחם הם דברי חסידוס, ומקורות של ספר הקבולה וספר החסידוס, ועובדות מגדול ישראל. אבל הדברים יש להם מקורות הלכתיים מובהקים, וכך אנחנו מוצאים גם בשולחן ערוך וגם בדברי גדול הפוסקים לדור ישראל, כפי שנראה בדקות הקרובות. אז קודם כל, כפי מפורש בשולחן ערוך וסמנון, גמל סיף עוד בית. כותב בשולחן ערוך, שליח צבא בשכר עוד יפצפי מבני דובר. וראוי שהציבור יספור חזן לשליח ציבור, ושליח צבא שלא יעבוד בהתנדבות. זה מעניין. ולמה לא בנדבר? מצד שני אנחנו לומדים שמי שמתפלל תמורת כסף, אין זה ראוי, ותפילותיו אינם נשמעות. משמע שהיחיד צורו לדרוש כסף. אבל על הציבור, עדיף לציבור, שיהיה בתשלום, שיהיה בשכר, ולא בחינם. וזה חבל דק. זה רוצה משהו מאוד דק. החזן אסור לו לבקש כסף, אבל הציבור צריך לתקש לתת. אז הדעת המוישה שם בסמנון ג' מביא בשם האור שרוח, מכיוון שהתפילות משולים לקורבנות, כך אנו חזר בברוכת דף חופוב ולסקת סבונוס תיקום, וממילא שליח ציבור כמו כהן, וכהן כתוב בפסוק סוחר הוא לכם חלק הוידעתם, הרי שהכהן מקבל שכר, ואם התפילות הן כנגד קורבנות, ושליח ציבור כנגד כהן, אז מגיע גם לשליח ציבור שכר. ודאי כמו איש הרמו, תוכה את העוזר. ואני חושב שיש לו טענה. כאשר אנחנו מתבוננים בפסוקים בחומש ויקרא, נראה בעליל שמה שכתוב סוחר הוא להם. טלף אבידוסום, זה נאמר רק על הלווים ולא על כהן. בכהנים כתוב השם הוא נחלוסום. חלק בנחל לא יקפו כי השם הוא נחלוסום. בנביאים כתוב, הם לא לוקחים חלק מנחלו, כי הם לוקחים מתנוס לביא חלק אבידוסום. אומר הרמו, לא. הכהנים לא קיבלו שכר, אבל הם כן קיבלו מתנות, ואלה הם מתנוס כהונה. ולכן הרמו אומר, לא ראוי לשלם שכר. בסופו של דבר הוא צריך לבוא שכרו, ולא ראוי לציבור לצפות, שמי שעובר לפני התיבה יעשה כך בחינם. כל המחלוקת בין אור זרוע לדרך המושה, אם זה צריך להיות מוגדר כזה. או שמה מתנות. אבל זה סגולה לציבור, שיש לי הציבה בשכר ולא בנזות. אז אוכל שולחן שם במקום תפחוף גמר, כותב כמה וכמה טעמים מדוע יש עדיפות בשלם שכר לשליח ציבה ושלא יתפלל בחינם. וחלק מהטעמים שכותב אוכל שולחן הם טעמים פרקטיים, בלבטיים. אבל בעיקר הדברים אף הם מושתתים על דברי. יש חשיבות לשלם שכר תמורת דברי קדושה, וכך גם הציבור. כמו היחיד, כך גם הציבור. ולכן עוד שליח ציבור בשכר יותר מאשר בן אדם. מקור נוסף, משנה ברורה טוב, חוק פי דלד, ספרות מחס, ומשנה ברורה מצטט, תמת אפרים. תמת אפרים אומר שיש חשיבות גדולה לעלות לתורה ביום המנורה. רבים משתדלים לעלות לתורה במשך הימים הנוראים בסרט מנשו ומרשון עד סיום כיפור. תמת אפרים כותב שגם אדם שהציבור נותן לו עלייה ללא תמורה ראוי יותר שישלם כשהוא עולה לתורה. וגם דברי תמת אפרים נגזרים מן הזויה. וכפי שהמשנבור מצטט תמת אפרים, ראוי לכל גבר ירא השם משתדל שיהיה לו עלייה ביום הנוראים, ואף במקומות שמוכרים את המצוות יקנה אותם בדומים כפי יכולתו ועד הרבה. יש חשיבות יתרה במצווה שבו עליו בדומים ממצווה שבו חינום אין. ולכן על האדם משתדל על התוכל גם כשסייה ולא כסף, ויש חשיבות דווקא לשלם כסף. כי יועצת בדובה אנחנו מוצאים במוגלבון זה מנפו למד פייס וסטיב חוטן בייס. והמשנה ברורה אומר, מדבר על פן בתוך שנת אבל על אביו, וכשהוא צריך לומר קדש, ולפעמים נפצר ממנו לומר קדש מכל סיבה שלי, אומר מגנבום, עדיף שיפור אדם תמורת השלום של מרקד במקומו, מאשר שיבקש שפות, ומישהו יעשה זאת בניד הבא. וגם אלה דברים מחודשים, אבל הצער שווה שבין מה שכתוב בשולחן ערוך בקשר לתחיית ציבור, מה שכתוב במת אפרים בקשר לעלייה לתורה, וכך גם לגבי קדש, מה שאומר המגנבום, שמחוב חמת פייז, עדיף לספור אדם שיאמר קדש כאשר הבן נפטר ממנו ולא יכול לומר קדש, ולא לבקש ממישהו שיעשה את הדברים בחינם. אז אלה שלוש מקורות מאוד חשובים. אבל המקור הרביעי שאני מעלה על שולחן ערוך הוא מחודש עד למאוד, וקשה לי לרדת לסוף, טוב, כותב אחר הסיור. כמה שיעור בתשובה, סימן רי סלמד בי. ואני מצטט את דבריו של החבטור, כי הדברים מקודשים מאוד. והוא אומר, עדיף לקנות קמח ומצות, ויין לדלת כוסס ולקדש מלקבל חינם, ואף על פי בזה שנשלח לו לדורון עודף וטוב יותר. מכל מקום, שפי הידו ודיקדוק מצווה הווי, עם כהן הדוב המקיסו, ולא מסיק רד בחינם, ואב במסע, סברה מילתא, יפריה מסתכל. גם חבשו מסתמך על הזוהר, אבל חבשו אומר חידוש של חבשו. נפלא, הוא אומר. אתה יכול לקבל אתרוג מהודר יותר במתנה, עדיף לקיים את המצווה באתרוג, שקנית ממיטב כספך, אחותי שהאתרוג השני מהודר יותר. ואני תמיה, זהו מנהים לך. בתחילת השיעור תמאתי על אלה שאומרים, קיבלת אתרוג בחינם, אל תברך עליה. מאיך תעשה שמידת חסידות, נדחה עיקרון הלכתי וחובה גמורה לברך. כי יויצה בדובו, זה לא כל כך תמוע, אבל כי יויצה בדובו תמי אני גם על חבשו. זה הכלי והרוויו זה דין. כך דרשו חזל, שעה בתקוף למד גמל, זאת כדעת יהודה. זה הכלי והרוויו, יש נור לכונות במצוות. הרי שיש מצווה להדר במצוות, שהמצוות יהיו מן הטוב והמשובח היפה. וזה יסוד הלכתי מובהק שכתוב בש"ס בבלי, שמובא בפויסקים. העיקרון שראוי לשלם תמורת מצווה אין לו מקור לא בבבלי ולא בירושלמי, וזה לא מובא בשולחן ערוך, מקורו מדברי הזוהר. לומר שיש יותר הידור מצווה לשלם תמורת מצווה מאשר זה כלי ובי, זה תמי גדול לפני. אבל החבשו לא כל כך מסביר מה הוא מתכוון כשהוא כותב, אף על פי שזה שנשלח לו בדורון עודיף וטוב יותר. מה הכוונה עדיף וטוב יותר? האם זה כאלה והווהו? את קשה לי להסכים לדבריו. אני חושב פשיטה שזה כאלה והווהו, יצאו לכל המיניסים שיותר חשוב מאשר לשלם כסף תמורת מצווה. זה הלכה וזה רק מידת נסידות. אז כי יויצה בדובו, הבאתי בספרים שלי לכמה מקורות. אני חושב שבקידושים רש פרק בייז במין חסושן, לא פרק סימן, יש הלכות גדולה על הדין של מצווה בו יויצה מבישלוחי. ושם ציטטתי מהיחמת מוישה בפרצות עקב. יחמת מוישה גם הוא היה מגדולי החסידות בזמנו, ראש השושלת של סיגס, ספנו, משפחת הייטלמום, כולם צאצאים של יחמת מוישה, וגם היה מגדול ישראל המובנים, פויסטי גדול, ורמדן חסום, בסתרמאו, והוא כתב בפרשת עקב. אף על פי שם לא חזר מצווה בו יויצה מבישלוחי, אבל אם הוא משלם כסף לשליח, זה לא פחות חשוב מאשר לקיים את המצווה בעצמו, כי גם בזה יש חשיבות לשלם כסף כדי לקיים את המצווה. אז הישמח מוישה לא מפליא כמו החבשו, אבל אומר שעדיף לשלם מאשר לקיים את המצווה. אבל הוא כותב לא פחות חשוב. וכשיש שתי אופציות, הוא יכול לקיים את המצווה בגופו, ולשלם למען דהוא שיקיים במקומו מה שירצה. והם שווים. וגם זה חידוש בעיניי, כי מצווה בו יויצה מבישלוחי זה עיקרון הלכתי, וזה מופיע בקידוש נף ממלף, וזה מובא ברמב״ם, ובכל הפויסקים. העניין, הקפדה להוציא כסף כדי לקיים, עוד פעם, זה רק מרספקטיבוס, זה לא יסוד הלכתי, אז מהיך תעשה לומר, שכאשר אדם משלם כסף, לא פחות חשוב מאשר לקיים מצווה בקידוש. ולכן, לגבי שני החידושים, החידוש של החבשו, שעדיף לשלם כסף ולקיים את המצווה עם חפש שהוא קרה בכסף, מאשר עם חפש שהוא יפה יותר וטוב יותר, אבל הוא קבל אותו בחינם, זה חידוש גדול, וגם דברי סמכמי שחידוש. ואני הזדהיתי, למרות החשיבות הגדולה שבדברי הזוהר, ודברי הזוהר הובאו על ידי רבים מרבותינו, וטוב לחסידות וגדול המוסר והמקובלים ואף מקצת הפויסטים הביאו את דברי הזוהר, וכל זאת הם רק מרס חסידות, והעקרונות ההלכתיים של זה חילי והרבה יוצאו לכונות במצוות, ומצוות בו יוצאו מרסיכוי, לדעתי גוברים על הדין ועל הקפדה ועמידת החסידות שראוי לשלם, ולא לקיים מצוות בחינם, כך נראה לעני. אז הבאנו ארבע או חמישה מקורות, גם בסברי הפויסקים, שיש חשיבות לשלם כסף תמורות מצוות, ולשתדל לא לקיים את המצוות בחינם, והעניין גדול וחשוב, ומקור הדברים בדברי הזוהר בפרשת תרומה, הזוהר כותב דברים מופלגים. הוא כותב שרוח טהרה שורה רק על מצווה כאשר אדם עושים את הספור לקיים את המצווה, והפך לגבי מצווה שאדם מקיים מצווה. אז בדרך כלל יש אנשים שבכל שנה ושנה מביאים לי לולדים ותורגים בחינם ומשמחים שאני מקבל מהם, ואני בכל זאת משתדל לשלם משהו, משהו לפי דברי הזוהר, לא לקיים מצווה בחינם. אז יכולתי לומר, אני בעצם משלם, תקבל אותו, אני חושב שזה כמו נשים, כך נבוא בקדושים לפחס, אתן עכשיו כאני משלם, אבל אני חושב שדברי הזוהר לא יוצאים ידי חוי ובקבור הסדם. כי הפדר של הזוהר הוא שאדם יוזיל כסף מכניסות. ויש בזה איזשהו חיבוב מצווה, שאני לא מעוניין לקיים מצווה בחינם, במצוות חשובות בעיניי, חשובות די שאני עוזר כסף מכספי. בשם שאני מוציא כסף על חי אישו, אדם צריך לשמוח שעושים את הספו על חי אוילום. בדברי הזוהר, כפי שראינו, הובאו גם לידי פויסקים וגם לידי מקובולים וכך ראוי. וכפי שכותב אבני הסוסר, שהזוהר הייתה מן אדם שחצי מביאה לתמייסף, גם כאשר לא טיפו, כבר כסף מהם. נתנו להם עלייה, והציבור מתכבד כשהם עולים לתוירה, ויחו פיקן הם מועדים לשלם, ולו משהו, כדי שמצווה לא תהיה למיגנה, והמצווה לא תהיה בפיגנה. אבל כאן אני רוצה להידרש מנהג שאני חושב שראוי למחות כנגדו, וכתבתי על זה תשובה לפני מספר שנים, ואני רק בקצרה, משום שזה מעניין לעניין באותו עניין. מצוי מאוד במספר של עצם. שהמוכר, שיש לו חושים מאוד מחודדים, קובע את המחיר לפי האיש המחומד מולו, כפי הוא בא לתנות. ויש פעמים רבות שאותו יתרוג, אם יבוא אברך פוילל, יצא לתנות את היתרוג, המחיר ימת משום שקל, אבל אם פתאום ניכנס מישהו שרואים עליו שהוא חוסניק, והוא לבוש בהידור, ואם אין לו זקן, אז המחיר יעלה עוד יותר, תלוי במראה שלו, ואז המוכר מסתכל עליו ואומר שמחיר אתרוג הוא 300 דולר. אז לפני 5 דקות הוא הציע את אותו אתרוג מ-150 שקל לפלוני, ואז פתאום המחיר עולה ל-300 דולר לפי האיש שעומד מולו. האם זה ראוי? האם זה מותר? וכיועץ זה בדובר גם בשאר תשמישי קדושה, למשל ספרי תורה. אין מחיר קבוע בספרי תורה, זה בדרך כלל, אולי לא בדרך כלל, אבל הרבה פעמים הסוחר קובע את המחיר לפי הקונה. הגיע מישהו מחוץ לארץ, וכנראה שיש לו הרבה כסף, הוא לא פוצץ בקי במחירים, והוא לא יעשה ספר שפקים, מציעים לו מחיר כפול ומכופל, ממה שמישהו אחר היה משלם על אותו ספר תורה. מנהג נפוץ, ואני חושב שהוא מנהג גרוע וחמור, יש בו גניבת דעת, ואולי גם גניבת ממון, ולאו שלא יצוינו איש את עמיס. אז פעם כשהוקחתי סוחרים, הם אמרו, לא, אבל זה מצווה גדולה. התורה אומר שצריך לשלם. הרי הקודש לא שאל בכלל על מחירים. הרי הקודש נתן כסף למויכר ואמר כך כמה שאתה רוצה. ואני אומר, כן, דברי הרי ודברי הזוהר נאמרו למי שבא לקנות. הם לא נאמרו למי שבא למחיר. מי שקונה זה מידת חסידות, ראו. לא יתמת ולא יתמתח וישלם בשמחה. אבל אין בכך היתר כלשהו למי שמוכר להונות ולהציג מצג שעד ולשקר. וקורם לוועדי שם כל החיבוב מתפושתי שבא לקנות. אבל אם המוכר יאמר לו, תקיינו, נראה ושעיה פה עברך ירושלמי, יצאתי לו את היתוק ב-150 שקל, אבל אני חושב שראו שאתה תשלם 300 דולר, קרוב לוואי, בוודאי שהוא לא יקנה. $500. הוא אומר, אם המחיר הוא 150 שקל, אני אשלם 155. אם כך הוא אומר, אם הוא באמת רחלה, זה טוב לב. ולכן, העובדה שראוי לשלם כסף על דברי מצווה, זה נאמר לקונה, אבל המוכר תורו לו. אז במכס של ג' יש תשובה מאוד חשובה שכתבתי בדיני ביטול מקח בדיני הונאה. וכתבתי שם שבזמננו קשה לדון בדיני הונאה. משום שכל דיני הונאה מושתתים על ההנחה שיש מחיר מסוים, מחיר טוב. ואז יויס משטוס, פוחס משטוס, שטוס, מאחזרנו יותר משטות. ביטול מקח. היום בכלכלה הפתוחה והחופשית אין מחירים אחידים. קשה למכור לקרוא מחיר של דבר. חוץ ממוצרים, מצרכי יסוד, שהם בפיקוח ממשלתי, מדובר בשוק חופשי. ויש מרכיבים רבים שגורמים את המחיר, שמרכיבים את המחיר. אתה יכול לקנות אותו דבר בקניון יוקרתי ותשלם יותר מאשר בחנות שכונתית. משום שבקניון גם דמי הסחורות מגולמים במחיר, וכל אחד רשאי לקחת כמה שהוא רוצה, בתנאי שיציג את המחירים בפני הרוכשים. ולכן היום קשה מאוד לדון בדיני הונאה. אבל בכל זאת, כאשר ברור כשמש שיש כאן מצג שווא בהונאה גמורה ומוכרים לפלוני במחיר אחד ולאלמוני במחיר כפול ומכופל עם הפרשים של 100% ושל 200%, ודאי שזה אינו רע ובוודאי שזה לאו שלא יצרנו איש כשמשים. ואף על פי שמדובר בדברי מוצא, אין בכך היתר כל כולה כדי ליצר תקנית תקנות כדי למנוע הפתעת מחירים, דווקא בדברי קדושה. ואנחנו מוצאים במוגנבום, שמראש מבייס יפקות מבייס, והוא מביא את הצמח צדק הקדמון, וצמח צדק בצמח חוף חס. סתם, במצב שבו מוכרי הדגים, דווקא הנוכרים, הם ידעו שיהודים מאוד מקפידים לכל דגים בשבת, ולכן הפקירו את השערים והלו את המחירים באופן בלתי סביר. והצמח צדק תיקן תקנה שלא יאכלו דגים בשבת, לבטל את המנהג שאוכל דגים בשבת, כדי לגרום להורדת המחירים. ומוגרבו מצטט אותו להלוך את סמירש, והצמח צדק מביא ראייה מדהימה ממשנה במסכת פיסס נפס. אז במשנה כתוב שיולדת וזובה. לא נכנס לפרטי ההלכה, כי אלה הלכות מאוד מורכבות, ונצטרך להקים הרבה אנשים להזכיר אותם. אבל יולדת שילדה 5 פעמים, וזובה שרתה זיזה 5 פעמים, חייבים ב5 קורבנות. ובמשנה כתוב שברגע שיהיה קורבן אחד די בה כדי לעלות מתומלת המערה, אבל עדיין נצטרך להביא עוד 4 קורבנות. וכאשר הלו את המחירים, כתוב במשנה, מה אתה שעומדו כנה בירושלים בדין הרזוב? אמר רב שמעון בן גמליאל, המוען הזה, את הראשון של שבועה, לא עלין הלילה עד שיהיו בדינר, עד שהמחירים ירדו. נכנס לבית המדש ולימד, או איש שיש עליה 5 לידות, או 5 זבות, מביאה קורבן אחד, אוכלת בזבוכים, ואין השאר עליה חובה. אז פתאום הביקוש ירד ב-80%. כי במקום 5 קורבנות, הביאו רק קורבנה אחד, והן עמדו כנה ביום ההוא ברבעתיים, והוא גרם לירידה דרסטית במחירים. ורש"י כותב שם, אבל ההוראה שלו הייתה נגד ההלכה. כותב רש"י, הוא שמח על הפסוק, אין לעשות לשם את פיירו סוד. והוא פסק שלא כדין, אבל זה שבל קיץ. כיוון שזה שבל קיץ. הוא פתר את אנשים מנהבי קורבנות, וזה היה הוראת שעה, עד שירדו המחירים, ורש"י שם בקיץ התפס. גם ברטנורה ובן עובדיה על המשנה, ומצחקית את שניהם קודבים. עשר, 12. אני חושב שלפני מספר שנים, אמרתי שיעור כאן על עצם הפסוק עשר, 12, 16. והבאתי דוגמאות רבות ממש ועשת והפסוקים שלפעמים, לפעמים גם חזל וגם הפסוקים הדרשיים הסתמכו על הפסוק הזה שחזל מפרשים בתוך מסכת ברכות להורות נגד ההלכה משום עשת השיטות. כמובן שזה רק במקרים מאוד מוגדרים ומאוד מסוימים, אבל רש"י ורבינו עובדיה מפרשים את מה שתיקן רב שמעון בן גמליאל. אחרי שהמחירים ירדו, כמובן שהוא שוב נאמר, מביאה כל בנתה, יחדת וזוותם, והשאר אין עליה פה. ובין הסוגיה הזו מוכיח סמת צדק, שלפעמים צריך לתקן תקנה, לבטל מנהג, לבטל מצווה, כדי להוריד את המון. אז אחתם סויפר, למשל, בגוס השכנות, רישמן בייז אומר שאין כל ראיה מאותה הסוגיה, אין מוכיח מאותה הסוגיה. ולמה אין רעים את הסוגיה? אומר לכם סויפו, התקנה של רב שמעון בן גמליאל בא לא רק להגן על העניים ולדאוג לפרנסתם יותר חסן עמונים שישראל, אלא גם את החשש שאם המחירים עולים יהיו יורדות וזוויס שלא יקנו קורבן כלל, והטהרה במקווה לא תעלה להם, וזה חיוב קורס שאוכל קודשים. זה חלק מהחשש שלו. אבל כאן, מי שאין לו כסף שלא יאכל דגים. אבל למה לעשות תקנה כללית שאף אחד לא יאכל דגים? אבל אנחנו מסויף את זה. למרות שאפשר לתפוס את הים מן המשנה, אנחנו לא מסכים לעצם ההלכה. כי אין בעצם חובה לעשות את זה. זה רק מינה. יש מישהו שלא נשאר. אתה לא נשאר את מיוג פרוס יודעת על ידי הדגים. אז הפוסקים מביאים שהמרשל אהב דגים ולא בוצה להם דגים. היום הם יאמרו לחסיד שהרבי שלך אוהב סייף הדגים. הרבי שלי לא אוהב רק את הפוליט. לא, המוגנבו מביא שהמרשל גורל מרבן שמוי, אדוננו המרשל שהיה כאחד הראשונים, אוהב דגים. במותר זה לגיטימי. ולכן הוא חיבב את אכילת הדגים והוא נהג לכל דוגים בתעודת שבת בבוקר. ולכן, אבל מדובר במנהג, לא בחובה גמורה. ופשיטה שמותר לתקן תקנה שלא יאכלו דגים, שיאכלו דברים אחרים. אפשר לקיים את המצווה שלא נשארת גם במאכלים אחרים, ולכן לא צריך, הוא היה כל כך דרסטי, כמו מהמשנה, רב שמעון גמליאל ביטל מצווה. הוא הורה תיקן תקנה שלא כהלכה, ובצדק. כותבים רש"י ורבינו עובדיה, הוא צריך איזשהו אסמכתא חזקה, על מה הוא סמך? אלא איזה שם הפרס של שחור. אבל לא לאכול דגים בשבת, זה לא בדיוק הפרס של שח, ולכן לא צריך איזה שם. אבל מכל מקום, הצמח צדק, כשהוא תיקר את התקנה הזו, תסמך עליו. ופה יש ויכוח מאוד מעניין. ויכוח תתפתח על התקנה הזו, תהיו מאוד מעניין. אפשר להשתיר את בית שלו. והבאר היטב מתפסט אותו שם ברשמן רשמן בייס. בייס תדע לומר, רק אם הדגים עלו יותר משליש. אבל אם המחיר עלה פחות משליש, אז בידו מצוות שליש, אז אין שום היתר לא לכל דגים. כדי להגר במצוות אדם צריך להוסיף שליש. ולכן, אם העלאת המחירים של הדגים היה פחות מ-33%, פחות מ-3, אז אתה מצדק, לא היה מתקן את התקנה הזו, כי כדי להדם את זאת, אדם צריך להוסיף עד שליש. כך, כתב בלהיטה בשם ביתורה. אבל אליהו רבא והפרימדורים חוקים עליו, והם אומרים, נכון, להדם במצוות צריך להוסיף שליש, אבל מי אומר שדגים זה הידו מצווה? אפשר לכל בצער, אפשר לשתות יין, ותוכלים פח, זה לא חיוב. אז כאשר המצווה רובצת עלינו חובה להדר בה צריך להוסיף שליש, אבל אכילת דגים איננה חובה. כנראה שהבית הלל סבור נכון שאכילת דגים איננה חובה, אבל עונג שבת זה כן חובה, ואכילת דגים זה הידור במצוות עונג שבת. עובדה שכולם או כולם אוכלים דגים, וכדי לדעת במצוות צריך להוסיף שליש. אבל אני אומר מטעם אחר, לא צודק הבן סיכוי. והיא דמית מעט שליש נאמר לכל יחיד ויחיד כאשר הוא בעצמי. אבל כאן מדובר בסכנה של הבן, לא בשאלה של היחיד. כאשר אדם יבוא לשאול שאלה, מחירי הדגים התייקרו, האם אני צריך לאכול דגים? יכול להיות שיש מקום לומר, אם זה פוחת משליש, כן, בפני הדגים, היא דמית מעט שליש. כאן לא מדבר בשאלה הספקית, לא בספרה הסינן, אלא גם לא בהלכה הסינן, אלא בסכנה. ובאחריות שרובצת על הבייסדן למנוע הפקעת מחירים. ולכן ודאי שיש סמכות בבייסדן, ללכת נגד הידו מצוות שליש, ואולי לכן צריך ראי מסוגי בקריסס. בקריסס, לתשומן אומר, הפליג פי אלף מאשר בהידו מצוות שליש. הוא פסק, שלא חייבים להטריף קורבנות, אף הפי שמעיקר הדין כן חייבים, וחובה רובצת עליהם, כדי להילחם ומפייה שערים. ולכן ודאי שיוצאות לחייבים את הכן שלא יפלו. בדיונים תרחתיים רבים יפתחו מפתחים לתקציבים, למשל, שאלה מאוד מפתחים. אז בייס נוציא תקנה שלא יקנו דגים כדי להילחם במפתיעי שכנע. אחד מנכבדי הקהילה, שיעלה על בית, הוא שאל שאלה האם מותר לו להערים ולשכוח שוייס יקנו דגים. אז המוכרים יראו שהיהודים הפסיקו לקנות דגים, וזה יוריד את המחירים. אבל גם גויים לפעמים קונים דגים, והם לא קונים לתקנה של הבייסים, אז אותו נוגי, שבכל זאת רצה לאכול דגים בשבת, הוא שאל האם הוא רשאי, בסופו של דבר, המוכר לא יודע שיהודי שלח את הגוי, והוא יאכל דגים, וכל מקומו יבוא בשלום. ואני חושב ששאלה הזו היא שאלה לכם, או הוא פסק כאסור. מעניין? למה אסור? צריך לשאול אדם כמייסר, הוא השליח שלך. ומכיוון שתקנו, תקנה מחייבת. אף על פי שלכאורה, אם אתה קונה על ידי גוי, אתה לא פוגע ביעילות החרם. חרם עומד בעינו. ובכל זאת, תקנו לחום לבית המאמין. אז היום הפלגנו מעניין לעניין, ומסוגלת לצוגיה. חלק הראשון של השיעור, עסקנו בדברי הזוהר, שראוי לאדם להוציא הוצאות בקיום המצוות, ולא לצפות, ולא להשתדל לקיים את המצוות בחינם. זכות הוא לא לאדם שהמצוות יעלו כסף, רבינו לא רק מקורות מדברי גדולי החסידות והקבלה, אלא גם מספרי הפוסקים. ואחר כך עסקנו בשאלה הלכתית, האם מותר לקבוע מחירים באופן שרירותי בתשמי שקדוש, ואמרתי את מה שמרח לדעתי, שהמנהג הזה הוא מנהג גרוע, שיש למחות כנגדו, ויש בו לא רק גניבת דעת, אלא גם איסור של הונאה, ואולי אפילו ממש איסור של הונאה. אז היום בסקנו, פתחנו את השיעור ביאנקו ובינו, בחלק מהשיעור, בפרט החלק האחרון של השיעור, עסק בחובה לנהוג ביושר, ומנקיון כפיים, ולא בדרכי עורמה. אז יש הלכות רבות שאנחנו עומדים מן האבות. אבל הלכה המעניינת אנחנו מוצאים בסוף הלכות שירות, פרם. ספר המשפוטים, הלכות שירות, פרק יהודים על הלכות עין. כאשר הרמב״ם מדבר על יחסי עובד מעביד, הרמב״ם כותב כמה המעביד צריך לנהוג ביושר, בתעדינות, עם העובדים שלו. הרמב״ם אחר כך כותב שגם העובדים צריכים לנהוג ביושר, מוכבית. וחייב לעבוד את כל פועל צריך להגיש לעבודה שלו. כל פופו, אנרגיה שלו, הכיסות שלו, ולעבוד במלוא המסירות והיכולת. כמו שאומר ינקוב וביני, וכל כוחי עבדתי את אביכם. ופיכך נוטה עושה ביורם הזה, וכמו שכל סביבי יכולי, וכי נכון. כתב הרמב״ם, הוא מביא את יעקב הצדיק. פעם יחידה, יעקב קיבל תואר, יעקב הצדיק. בדרך כלל, מי הוא הצדיק? יוסף הצדיק. שם שהוא עמד בנישואין עם אשת פוטיפר. הרמב״ם מתנצח, יעקב הצדיק עבד את לבן בכל כוחו. משמע שציטוט זה לא רק במידת היסוד ובציטוט. ציטוט זה גם במידת היושר בממון. גם זה. ויאנקוי בדרך כלל לא מכונה יאנקו וצד. כך בכל, כתב רמב"ם, יאנקו וצד. אבל אני באמת חושב שזו הייתה ציטוט. כי המעביד שלו לא היה בדיוק. אדון איתו. וכבר כוסף בעל הטורים בפרשת סולדס, אחוי, לא ראין הוא ארמי, כתב בעל הטורים, ארמי זה אותיות ארמאי, וכשם שיאנקב, התואר שלו זה יאנקב הצדק, לא ראין הוא לבן הרמאי. וגם בעל הטורים בפרשת סולדס, וגם דאז הקיינם בעלי הפרשת, בפרסוס וייתר, בפרסוס עידן, כתבים הארמי אותיות חסיכים. הם הכל הדברים במדרש רבה ברשת פרק סמך ימות. והמדרש כותב, הוא רמאי ואביו רמאי וכל אנשי מקוים הרמאים, ורבן היה אבי אבות הרמאים. הוא הפך את הרמאות לאומנות ולדרך. ובמפגש הראשון שבין לבן ליעקב, ובהסכם הראשון שהם עשו, כבר רימה אותו, הכניס לו את רחל, והכניס לו את לאה. ויעקב אבינו אומר, והחלף את מספורתי עשרת מונים, ורש"י מפרש שכך בתרגום, החלף את מספורתי ולא עמד בשום הסכם, הוא חתם הסכמים, ותנו תנאים, והוא עשר את כולם, ובפסוק כתוב, אם איקש תתפטר. בספר החינוך, על הלב של הונאה, כותב ספר החינוך, וכאשר אדם נוהג עם חברו בעורמה וברשע, הקורבן כן רשאי להשיב לו כגמי לו. מי שאמר, אם פלוני פתר את הלכי שלו, פתקתי פה את הלכי הרבימי, לא היה משלנו. לפי הערכה אדם לא מצווה להושיט את הלכי השני, והוא רשאי להתגונן. אבל גם ספר החינוך כותב, אבל מידת הסיבות תמיד להיות מנענה להבין, ואינם עולים, שומעים, חלפתם, ואינם מקיבים. והחידוש של ינקה וצדת, שהוא נהג בגלל אופציות של דמים ולבן. אותו לבן הארמי הרמאי, אותו לבן שרימה אותו עם רוחל ולהם, אותו לבן שהחליף את מספיקו עשרת מונים והחלפר את כל ההסכמים שביניהם, יאף אותי כעניין שבאמר, את הכל, תהייתי פרסים. אני תמיד את מה שבאמר, את מה שבאמר, וביוסף. כך אנחנו צריכים לנהל. כי בפרק י' נספר יהושע, הנובי מתייחס לתורת משה, לפרסון הקדושה, הנובי אומר, הלא היא כתובה בקדושה. הוא קורא לתורת משה, ובעבוד אזור את הבחוף, יש מחויקת בגמור הלמה, פרק י' תקדושה. לפי שיטה אחת בגמורה, אז שם קומי שבורים, כי לכם שבורים מתכוון את זה. לפי שיטה נוספת בגמורה, אז שם קומי שבורים. וברי שזה ספר אבא, ואבותינו נשארים. ואם אמרו חזר לך עבוד הם לא אמרו, אני רוצה להגיע למעשה עבוד שי, זה לא רק בצהל, זה לא רק בצהל, זה לא רק בעבוד ובגרור. יעקב הצעד את נהג בירושה. האחרון, תחליף ספריטלים ושנים היו, נפתח נחי צריכים להיות בשביל. וכתיבי לעשות את בקבלת פרק זין, וראיתי מוסף את יושע, והם וביקשו חשבונו. יש בעיר הגוילה מדהים, שמנשין ממחת, שיש פה בצירת רבים. אז הרמו בסיב בייז כותב, שחזר את תירי טעות אחי, שגוי נתן כסף בטעות, לא צריכים להחזיר, כך את היתרון. ובאמת גוילה חורג ממין הדבר, כי מי שמכיר את מי שמכיר את הבעל הגוילה שכנות, התפקיד שלו, המהלך שלו, זה רק ציוני, הוא היה הראשון שציין את הפרות הרבה. הוא לא פרשן, הוא אף פעם לא מעריך, ואף פעם גם לא פוסק. הרי גוילה הוא לא פרשן ולא פויסק, הרי גוילה זה ציוני מקורות. כמו מסורת לשעת, שעת הרי גוילה זה. וכאן בתחילת הלכת בנהל הוא חורג לגמרי ממנהגו והוא מעריך בדברים. אף על פי שיש שם מתירים תאותה, אבל ראוי לאדם לא לנצל שום תור של גוי, ותמיד לקדש משמיים ולהשיב את כל מה שהוא דיבר בטעות. וכשם שראוי להשיב אבידה לנופים כדי לקדש משמיים, כך גם לא לנצל תור של גוי כדי להיפש. הוא כותב, ואני כותב את הדברים לדוירס אוילום, כדי שידעו, שהתבוננתי בעולם, התבוננתי בחיים, וראיתי את כל אלה שהיו טעות בפית, כדי להתקשר, כדי לעשות חושר ולא במשפט, בסוף כל נחסם ידעו לכולם. ואלה שהתנגעו ביושר גם הם הגויים, ואחרות, בפויקו של דבר, הצליחו וגדלו והניחו יתרם לעול הלויון. והם הצליחו. אני כותב ברגוי ולכן אני כותב את הדברים לזכרון עולם. וכל פעם שאני מכותב את הבעל הזה, אני מציב דברים שאותי מאוד מאוד. פעמים חשוב גם לדעת מי אומר את זה, ולא רק מה הדברים שלו. למה הספר בעל הזה קרוי בעל הזה? הוא כותב בהקדמה. אל תחפשו את זה בשולחנות הישנים, כי זה לא כתוב שם. בספר פרידמן יש שלוש הקדמות שכתב הבעל הגוילה, וזה בהקדמה. הוא כותב שקראתי שם כתבי בעל הגוילה, כי אני זוכר, ראיתי נער כתבי. זה היה תורמים של הפרקטים, ונרקנו לברוק, לברוק, וכל העיירה שקרבה ועשה באש, בחודשים רבים גלינו למקום למקום, והיינו נעה ונעד, ולכן להודות לקודש ברוך הוא כלכל זאת, ושמו מאכילה לאורה, ולא נהרגנו, ולא נרצחנו, וקורא את הספר כתובה. אם היה מישהו שהיה זכה לחלל את הרשעים הצויים, ושימן וכתובם, ולומר, בואו נחזיר מהם חלק אחד מן ילף, ומה שהם עשו ומה שהם גזלו, הוא היה זכר ממנו. והוא הרגיש את הדברים האלה על בשרו, והוא מעיד שכשילד החליבו את ביתו, והוא ומשפחתו נאלצו לברוח, יעקב ניתן. בגדלוס נפש, ובתוי הלבה, הוא מזהיר את כל הדורות הבאים, לנהוג בירושה עם כל אדם, אמין לו, ולא ננצל, לא ננצל את הדברים. והבעל הגוילה מעיד שאלה שכך נהגו זכו לאושר, ואלה שלא הלכו באורחות יושר נחסנו. ובעצם מי שגידו נתת, זה לא עשו את הרמב״ם. כותב הרמב״ם בהלכה האחרונה בהלכת סחירוס, שיענקה וצדק עבד בכל חוי חוי. לפיכך, נטל שכר גם בעולם הזה שנאמר ויקרא מאוד מדיבר כאשר אדם נוהג תמיד בפתר יותרה ובהדינות גם הם אלה שלא נהגו כך כלפיו כמו ינקה ולובון מופתק להם שיפלו את שרם לא רק בבא אלא גם בעולם הזה כמו ינקה ודינו ביחד. אז אם אנשים שואלים סגולו, מה סגולה לתחתו? אדם אומר, אני משקיע ואני לא מרוויח ולא הולך לי, צריך יותר להתחיל כמיד את היעיקה, וכפי שמעיד ברגולה, וכפי שכותב על האמר, אלה שנועדים תמיד ביור שבו בעצמי, תגיעו את התחילם כל האמרות, ומתחם את התחילת את שני מעבור, ויהיה תחילים. שנאמר מוסי הגיע למעשה למעשה, אבל סיינו שננהג לפי כל הכותב בסיפה היושר, ושהקודש ברוך הוא נשלח לנו בקורש בימינו, את משיח פתנו במהרו בימינו,